גרמניה. בתחילת חודש אוקטובר הגיע לביקור רשמי בישראל קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל. סביב הביקור הזה התעוררו שאלות על מעמדה של מרקל כיום, נוכח התפתחויות פוליטיות בגרמניה, וגם לגבי היעדים שביקשה לקדם באמצעות הביקור, וכמובן עתיד יחסי ישראל-גרמניה באופן כללי. על כל זאת נדבר עכשיו עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון. שלום עדי.
שלום.
ננסה להבין תחילה את פשר הביקור על רקע התפתחויות פוליטיות שלא בטובתה של מרקל בגרמניה, אחוזי התמיכה בה במגמת ירידה, אז נשאל קודם כל מדוע, וגם מהי תמונת המצב הפוליטית הנוכחית שם בגרמניה, וכיצד היא משפיעה עלינו בישראל.
אוקיי, אז לפני שנתחיל ככה לנתח את מה שקורה היום בגרמניה, קצת מספרים וסטטיסטיקות. אנחנו מדברים בעצם על הידרדרות קשה, שחובה מרקל אישית כמנהיגת גרמניה, כראש הצדאו, המפלגה הנוצרית דמוקרטית, אם לפני כשנה בבחירות בספטמבר 2017 היא קיבלה 32% תמיכה, אנחנו מדברים היום על 29%, כלומר היא במגמת ירידה מתמשכת. בנוסף לזה יש לומר, אחוזי התמיכה במפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, זו שבעצם באמת פיצלה את גרמניה לכמה כתבים בעייתיים, אנחנו מדברים על עלייה. בשנה שעברה הם קיבלו 12.6 אחוזי תמיכה, ואנחנו מדברים היום על סקרים שמדברים על 17%. המגמה ברורה, גרמניה מפוצלת, מקוטבת, זה משפיע עליה אישית מאוד על מרקל, כי הכעס, יש כעס גדול מאוד ושנאה כלפיה. כשאתה שומע היום את האנשים שמתהלכים ברחובות, אנחנו כולנו היינו עדים למה שקרה בקמניץ לפני חודש, ובערים כמו דורטמון, או כל מיני, גם כמובן במערב גרמניה, לא רק במזרח, אם כי יש ייחודיות במזרח, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. מדברים פה על העניין הזה שמרקל אישית כבר פשוט מאכזבת. זה לא רק המפלגה, אלא מרקל ש... הכניסה מאגרים, פתחה את שערי של גרמניה למאגרים ב-2015, הגרמנים לא סולחים לה על העניין הזה, והיא במגמת ירידה והידרדרות מתמשכת. זה קודם כל. איך זה משפיע עלינו בישראל? איך זה משפיע על הקהילות היהודיות בגרמניה? זו כבר השאלה הבאה. בשבוע שעבר הגיע מרקל יחד עם הקבינט שלה לפגישה עם שרי ממשלת ישראל, בראשם כמובן נתניהו. המפגש הזה, ה-G2G, זה מפגש שבעצם תוכנן, זה היה רעיון של מרקל, הוא תוכנן כבר לפני הרבה שנים. העניין שהיה כאן עיכוב, לקח זמן, השניים האלה נפגשו שוב בירושלים. אם תשים לב, בעצם הפגישות היו בעיקר בברלין בשנה האחרונה ולא פה. הסיבה, בוא נגיד, יש סיבה מוצהרת וסיבה לא כל כך מוצהרת. היא לא הגיעה, היא סרבה להגיע לכאן בצורה מנומסת, היא טענה לפני שנה שמדובר בקמפיין הבחירות שלה, והיא כרגע לא מתפנה להגיע לירושלים. הסיבה, זו הייתה הסיבה הרשמית, הסיבה לא כל כך רשמית והמדוברת יותר, הייתה בעצם האכזבה שלה, ובאמת אכזבה מהמדיניות של ישראל הרשמית כלפי הסכסוך, כל מה שקשור בסכסוך הישראלי-פלסטיני, חוק ההסדרה, הבנייה הבלתי חוקית, המשך הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות, זה משהו שמרקל באופן רשמי אמרה שהיא יוצאת נגד זה, וזה גרם לאיזשהו טריז בינה לבין נתניהו. היא הגיעה בשבוע שעבר, היא הגיעה לא לבד, היא הגיעה עם כל שרי הממשלתה, בנוסף הגיעה גם, וזה עניין המעניין, הממונה לנושא סוגיית המאבק באנטישמיות בגרמניה היום, פליקס קליין, זה נושא חדש ומעניין, אני אשמח לדבר עליו.
אז ברשותך נדבר עכשיו על גרמניה עצמה, ואולי בסוף גם נקשר ליחסים עם ישראל באלמה. תחילה את מספרת לנו שיש שינוי פוליטי בהתארגנות של יהודים בגרמניה, מעין ריאקציה לתופעות של אנטישמיות שגואות שם בעת האחרונה, ומדובר במסגרת שלא הייתה כמותה עד היום.
נכון, בעצם בסוף השבוע האחרון הוקם תא יהודי במפלגת האלטרנטיבה לגרמניה. זה נקרא JIFD. לא היה כדבר הזה בגרמניה עד היום, אם כי יש תמיד לקחת בחשבון שמדובר בתא קטן מאוד, במסיבת ההשקה לפני כמה ימים, מדובר היה בכ-20 פעילי מפלגה יהודים שהגיעו לשם, בנוסף כמובן לעוד כל מיני פעילים לא יהודים שתמכו בהם באותו יום, אבל הרבה מאוד, כלומר ראשי הקהילות היהודיות בגרמניה, 17 ארגונים, ארגוני גג של קהילה יהודית בגרמניה, יצאו נגד בצורה מאוד מוצהרת וברורה, נגד ההתארגנות, יש לומר מוזרה מאוד, של אותם יהודים גרמנים שמוצאים את עצמם, מוצאים בית מוזר במפלגה הזו. כלומר, אז רוחות הנגד נגד הסיפור הזה הן מושמעות וחזקות, יש נשמור על פרופורציות ולהבין שמדובר עדיין בתא קטן, לא ברור איך זה יתפתח. מספיק חמור שמדובר בתא כזה. שנוצר במפלגה שהיא מפלגה ימנית קיצונית, עם ריחות, שממש מדיפים מן הריחות אנטישמיים ברורים, גזעניים, קסנופובים, אנטי-מאגרים, אנטי-אירופה, כלומר, מפלגת אנטי. יש פה שאלה מאוד קשה, איך יהודים היום בגרמניה מוצאים בית במפלגה ש... בעצם חותרת, יוצאת בעצם גם נגדם, אולם לא מחר בבוקר, אבל בהחלט כבר היו כל מיני מסרים שיצאו מהמפלגה, מראש המפלגה, מאלכסנדר גאולנד, כזה שמפאר את חיילי מלחמת העולם השנייה, וטוען שגרמניה בדיוק כמו צרפת, ובדיוק כמו בריטניה, יכולה גם היא להתגאות בהישגיהם של חיילי מלחמת העולם הגרמנים בשתי מלחמות העולם, הוא אמר את זה, ביון הוקה שאמר שאנדרטת השואה היא אנדרטת הבושה של גרמניה, ושצריך לעשות שינוי של 180 מעלות בלימודי ההיסטוריה בגרמניה. כלומר, אין פה, if it quacks like a duck and looks like a duck, it's a duck. ועדיין יש יהודים, אומנם מעט, אבל הם קיימים, שמוצאים בית. הסיבה היא המוצהרת, היא העניין של המלחמה נגד אנטישמיות של האסלאם הקיצוני. היהודים האלה באים ואומרים, אנחנו בעצם מוצאים בהפדה, המפלגה היחידה שנלחמת נגד התפשטות האסלאם הקיצוני בגרמניה ובאירופה, ואנחנו גם מושא התקיפה שלהם, ולכן אנחנו מצביעים בשבילם. זה לראות בערך רבע ממה שה-AFD עושים, ולא לראות את החלק האחר, החשוב והחמור הרבה יותר, של-AFD האלה מתפקדים גם הרבה מאוד נאונאצים, והרבה מאוד, לא רק נאונאצים, גם אני מן השורה שבאמת לא רוצים לראות צבעים אחרים בגרמניה, ובטח לא גזעים ודתות אחרות. אז זה משהו שקורה, איך זה משפיע עלינו, שוב, איך זה משפיע על ישראל, אותם יהודים שמתפקדים לתא הזה מאוד רוצים לחזק את הקשרים שלהם עם מדינת ישראל ועם מדינת ישראל הרשמית, והם גם יצרו כבר קשרים. הדברים האלה כבר קרו, רק עכשיו הם נשמעים באופן רשמי יותר בתקשורת. נוצרו כבר קשרים עם מפלגות מסוימות פה בתקשורת, בפוליטיקה הישראלית. עדיין ישראל הרשמית מסרבת להכיר במפלגת ה-AFD כמפלגה של לעבוד איתה או מולה בגרמניה. אבל יש גם מה שקורה בתדרים קצת יותר נמוכים, או מתחת לשטיח. בדרך כלל מה שקורה מתחת לשטיח סופו לעלות למעלה. זה חמור, זה מדאיג, אבל זה עדיין תופעה יחסית קטנה שכדאי מאוד שלא תתפשט.
דיברנו והזכרנו בהקשר הזה גם את סוגיית המאגרים, אבל השינויים, כפי שאמרת לי קודם, מתרחשים בתוך החברה הגרמנית. המאגרים הם קבוצה שנמצאת אולי באור הזרקורים, בגלל אותן תופעות של אנטישמיות, אבל את מספרת גם על שינויים שמתרחשים עמוק בתוך החברה הגרמנית, יחסי הכוחות הפוליטיים, ואת יודעת משהו, אולי גם נעז ונחשוב איך דבר כזה יכול להשפיע על עתיד היחסים עם ישראל.
זו שאלה מצוינת. אני חושבת שבעצם אנחנו כישראלים, או בכלל הקוריאה או קוריאת הישראלית, בעצם נחשפים לסיפור הגרמני רק דרך המאגרים. אנחנו חייבים לזכור שיש גרמנים ויש מדינה מעבר למאגרים. הסיפור הגרמני הוא לא על המאגרים. הטרגדיה היא שהכל יצא עליהם. כלומר, אנחנו שומעים על גרמניה בעיקר בהקשר המאגרים מ-2015, בגלל שמרקל באמת פתחה את אותם שערים, אבל אנחנו צריכים להבין שהם בעצם מהווים רק סימפטומים סימפטום או מאשימים אותם בכל כך הרבה דברים בתהליכים חברתיים, פנים חברתיים, פוליטיים שקורים בגרמניה, שבכלל לא קשורים אליהם או הם בהחלט לא אשמים בהם, אלא בעצם משלמים את המחיר הטרגי בעבורם. מה שקורה בגרמניה, וזה תהליך שמתרחש הרבה מאוד שנים, זה לא אתמול, אבל זה מתפרץ בעיקר בגלל מה שקרה ב-2015, זה בעצם אי שוויון קשה שמתרחש בעיקר בין השכבות העניות לשכבות העשירות בגרמניה. כלומר, אנחנו כל הזמן שומעים שגרמניה מתעשרת, אבל זה לא בהכרח אומר שהגרמני עצמו מתעשר. גרמניה מתעשרת, אבל אחוזי העוני בגרמניה עולים יותר ויותר, בעיקר, ועכשיו אני מגיעה באמת לייחוד המזרח גרמני, בעיקר במזרח גרמניה. אמנם גרמניה, דרך אגב, שבוע שעבר הם חגגו את יום איחוד גרמניה בשלושה באוקטובר. איחוד זה לא בדיוק מה שקרה שם באמת בשלושה באוקטובר 1990, אלא בעיקר כיתוב בין מזרח ומערב. לא בדיוק היה, לא היה, אי אפשר לדבר על איחוד, אלא בעיקר מערב שאוכל את המזרח ומשאיר הרבה מאוד אחוזי אבטלה גבוהה וגואה במזרח גרמניה. אנשים שלא מצליחים לסיים את החודש, למשל, אמרנו, אחוזי אבטלה, פנסיה, כל השאלות הפנסיה, אנשים שעבדו כל חייהם, או ילדים שרואים את ההורים שלהם שעבדו כל חייהם ומקבלים פנסיה זעומה, וכשמנסים להשוות אותה למה שקורה במערב גרמניה, רואים פשוט חוסר שוויון משווע, שבמערב מקבלים הרבה יותר פנסיה או כל דבר אחר, או משכורת בחודשית הרבה יותר גבוהה מאשר במזרח. הדבר הזה מצטבר ועולה, וזה יוצר הרבה מאוד תסכול, בעיקר בקרב צעירים, כי מי שבעצם הפגין ברחבי קמניץ, שזאת עיר מזרח גרמנית, או כל מיני ערים אחרות, במזרח גרמניה, רואה שם בעיקר צעירים, הם לא זוכרים בעיקר את נפילת החומה, הם זוכרים אבל את מה שקרה אחריה, הם זוכרים את שנות ה-90, את שנות ה-90 המאוחרות, את התסכול בקרב ההורים שלהם, וזה היום מתפרץ. על מי זה מתפרץ? על מאגרים, על פליטים ועל יהודים. שלא, כלומר, הם מוצאים את מי להוציא עליהם את הזעם, את מי, הם רואים למשל שהמאגר מגיע לגרמניה, אותו פליט מגיע לגרמניה, ומקבל פתאום כסף. ואז הוא שואל את עצמו, למה אני לא קיבלתי את הכסף הזה? איך יכול להיות שאני עדיין רואה זכוכיות שבורות בבניינים במזרח גרמניה? למה לא מתקנים? למה לא התחזוקה במזרח גרמניה? זה משהו שהוא הרבה מאוד מדובר במחקר בגרמניה, שהכסף לא זרם לשם, אז איך פתאום יש כסף למאגר? זאת טרגדיה, זה פשוט, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, זאת טרגדיה כי היא לא קשורה למאגרים, אבל המאגרים והפליטים וגם היהודים וכל מי שלא רצו, כל מי שנחשב זר בגרמניה הוא זה שמשלם את המחיר לבעיה שהיא פנים גרמנית בכלל.
וזה עשוי להשפיע גם על עיצוב מדיניות החוץ של גרמניה בשנים הקרובות או בדורות הבאים?
ללא ספק, תראה, קודם כל זה משפיע על מדיניות הפנים. יש בחירות בעוד שבוע במדינת בווריה, אלה בחירות מאוד מאוד חשובות, מדינה פדרלית בגרמניה, בחירות מאוד חשובות בגלל שמה שקורה, מה שאנחנו נראה שם זה בעצם עוד פעם הידרדרות של מפלגת האחות הצ'סו, הידרדרות, עלייה של ה-AFD, גם מפלגת הירוקים צפויה לקבל עלייה באחוזי התמיכה, זה מערער את מדיניות הפנים. ברגע שהפנים מעורער, זה כמובן resonate, מהדהד כלפי חוץ. מה שאנחנו שומעים דרך אגב לא רק בגרמניה, אלא בכל אירופה, וגם בארצות הברית. יש לנו בארצות הברית את America First, Hungary First, Poland First. אנחנו גם נגיע לימים שבהם נשמע הרבה את Germany First, וזה יהדהד גם החוצה.
תודה רבה, עדי.
בבקשה.